שלום, בפרשה שלנו יש כמה פסוקים שבעצם מדברים על זה שיש לאדם בחירה חופשית ושאדם צריך לבחור בטוב ולא ברע. אומרת התורה, אומר הקדוש ברוך הוא, ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע. אני טיפה מדלג כמה פסוקים, החיים והמוות נתתי לפניך, הברכה והקללה ובחרת בחיים. באופן פשוט הקדוש ברוך הוא אומר, תשמעו, יש טוב ורע בעולם, יש חיים ומוות, המלצה אישית שלי, תבחרו בחיים. אבל להגיד שזה הכוונה של הפסוקים זה קצת מוזר, כי אני מאמין שגם אם התורה לא הייתה אומרת את זה, כל אדם מעדיף לבחור בחיים ולא במוות. זה נכון שבין טוב ורע לצערנו הרבה פעמים אנחנו בוחרים גם ברע, אבל בין חיים למוות לרוב אנחנו בוחרים בחיים. אז מה בעצם התורה, מה החידוש הגדול פה שהתורה אומרת לנו ובחרת בחיים? אלא שיכול להיות שהחידוש בפסוק הזה הוא לא שצריך לבחור בטוב ולא ברע, אלא שיש בכלל אפשרות לבחור. מי אמר שיש בחירה חופשית לאדם? אולי אין לנו בחירה חופשית בכלל. וזה בעצם מה שהפסוקים באים להגיד לנו. אנחנו ננסה לראות את הסוגיה הזאת של הבחירה החופשית משני זוויות שונות, אחת דרך הרמב״ם והשנייה דרך הרב. אז הרמב״ם עצמו עסק בהרבה מקומות, גם מורה נבוכים, גם שמונה פרקים, גם בהלכות תשובה, עסק באמת בשאלה הזאת, האם יש באמת בחירה חופשית לאדם? האם האדם בוחר את פעולותיו ומעשיו, או שבעצם הוא נשלט לחלוטין על ידי כוח כלשהו שעומד מחוץ לו, והאדם הוא כמו בובה בעצם על חוטים, ואין לו שום בחירה חופשית והוא לא שולט על מעשיו. באמת הרמב״ם מביא שתי תפיסות שונות שהוא הכיר, שדגלו בכך שאין בחירה חופשית לאדם. הגישה הראשונה הייתה סוג של אסטרולוגים או עובדי עבודה זרה, שהם האמינו שבעצם לכל אדם יש גורל, והכוכבים וכל המזלות וכל ההשפעה של העולם הכוכבים על העולם בעצם מנהל את הבן אדם. אתה חושב שאתה יש לך בחירה חופשית, אתה חושב שאתה עושה מה שאתה רוצה, אבל באמת הכל 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 נקבע על ידי השפעות הכוכבים והמזלות, איזה מזל אתה נולדת. כן, בקיצור, כל העולם הזה של האסטרולוגיה. אבל לסיכומו של עניין, האדם הוא בדיוק כמו בובה על חוטים. יש כוחות מלמעלה ששולטים עליו לגמרי. אף על פי שזה נשמע אולי קצת הזוי, האמת היא שיש שאריות של הגישה הזאת גם עד היום. גם היום יש אנשים שסוברים, אם לא בצורה מלאה אז לפחות בצורה חלקית, שבאמת יש הרבה תחומים בחיים או הרבה מצבים בחיים שאדם באמת איבד את השליטה החופשית. היום פחות מאמינים באסטרולוגיה, יותר מאמינים בפסיכולוגיה. כלומר, יש כל מיני גישות היום שטוענות שבמצב מסוים, אני לא מדבר כרגע על מצבים פתולוגיים שאדם, מה שנקרא, איבד שפיות, אבל תשמע, אדם, חוויות הילדות שלו, כאבים שהוא סוחב איתו, חרדות, פחדים, תסכולים, עצבות, ייאוש, עצבנות, כל מיני השפעות פסיכולוגיות, לחץ חברתי, תרבות, אבל שבעצם בסופו של דבר הוא איבד את הבחירה לפחות בחלק מהזמן. יש שם ממש שיטה פסיכולוגית שמטפלת בהתמכרויות, שנקראת 12 צעדים, שהיא ממש דוגלת בדבר הזה, שזה נורא ויום כמובן. ששם טוענים שכל התמכרות, שהתמכרות זה לא דווקא התמכרות פתולוגית, כל הרגל, כל דבר לא טוב, שאתה לא מצליח לשנות אותו, אתה בעצם לא אשם, אתה אנוס. והצד הראשון בשיטה זה להכיר בזה שאתה חסר אונים. זה בכלל לא אתה. זה נעשה. אדם איחר, אדם אוכל מעבר למה שהוא רצה, אדם לא מצליח, לא יודע מה, להשתלט על עצמו ולא להגיע למקומות של מחשב או דברים לא טובים. אתה לא, זה, כל הגישה אומרת, אתה איבדת את הבחירה החופשית, אתה חסר אונים, זה בכלל לא אתה, זה מישהו אחר עשה את זה. טוב. רק אמרתי את זה בסוגריים, שהגישה הזאת היא גם קיימת עד היום, שאכן אין בחירה חופשית לבן אדם. זה מה הסיבה? כי יש גורמים חיצוניים שפועלים על האדם. גישה שנייה מביא הרמב״ם, זה יותר סיבה תיאולוגית של כתות, אני מבין שזה כתות מוסלמיות בעיקר, שהם בעצם טענו שמבחינה תיאולוגית אתה לא יכול להגיד שיש בחירה חופשית לאדם, כי הקדוש ברוך הוא, או אלוקים, הוא שולט על כל דבר בעולם. אם נבוא ונגיד שלאדם יש בחירה חופשית, אמרת שאלוקים לא שולט על האדם. אז מה, אלוקים שולט על המלאכים, על הים הגדול, על האוקיינוסים, על מזג האוויר, על רעידות אדמה, על כל דבר שקיים הוא שולט, ועל היצור הקטן הזה שנקרא בן אדם הוא לא שולט. זה לא הגיוני, זה יש פה קשר לוגי, אם אתה מבין מה זה באמת אלוקים ואיך הוא שולט על הכל, ולכן הם באו ושללו את הבחירה החופשית מהאדם. טוב, אומר הרמב״ם שכמובן התורה חולקת על זה מכל וכל, והתורה אומרת בצורה מפורשת לחלוטין שיש לאדם בחירה חופשית, ולכן גם הוא מצווה במצוות ולהימנע מעבירות, ולכן גם הוא יקבל שכר ועונש אם הוא בוחר בטוב או בוחר ברע. אומר הרמב״ם, הרי מה, נעניש בן אדם אם אין לו בחירה חופשית? זה הרי לא הגיוני. שהתורה אומרת שיש מצוות ועבירות ועונשים ושכר, זה גוף המורה של התורה, ברור שיש בחירה חופשית. אבל אומר הרמב״ם, גם התורה אומרת את זה במפורש, שיש להם אדם בחירה חופשית, והפסוק שהרמב״ם מביא, הפסוקים יותר נכון, זה הפסוקים הפרשה שלנו. ראה נתתי לפניך את החיים ואת הטוב וכולי, ובחרת בחיים. אומר הרמב״ם בצורה חד משמעית, שמה שהפסוק הזה בא ללמד אותנו, זה עצם העובדה שיש בחירה חופשית. אומר הרמב״ם, אבל חז"ל בברכות אמרו, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. אז הנה, הכל בידי שמיים. למה אתה אומר שיש בחירה חופשית? אומר הרמב״ם, נכון. באמת, אין לאדם בחירה חופשית מלאה. כל מה שקשור לעולם הטבעי, לנתונים הטבעיים של האדם, באמת אין לו בחירה חופשית. אדם לא בוחר להיוולד גבר או אישה, לבחור את ההורים שלו. אדם לא בוחר להיות גבוה או נמוך, את הפוטנציאל הכישורי שלו. בטח דברים שהם מחוצה לו, גשם, שמש, נכון אומר הרמב״ם. ובכל זאת, התורה מעידה שעל המעשים של האדם יש לו בחירה חופשית. זה נכון שאין לי שליטה אם יש גשם או שמש עכשיו, אבל מעשים, כשאני עושה מעשים, יש בחירה חופשית מלאה, ועל זה חז"ל התכוונו שזה לא בידי שמיים. איך בסופו של דבר הרמב״ם מונע שתי הטענות הראשונות שאמרנו? לגבי הטענות של האסטרולוגים, באמת אומר הרמב״ם, זה נכון. יש בהחלט השפעות, לא מתעלמים מזה. האדם מושפע מכל הסביבה שלו. אם זה סביבה קרובה, האנשים, החברה הקרובה שהוא גר בה, האטמוספירה, החינוך שהוא קיבל, וגם סביבות רחוקות יותר, התרבות, העם שהוא גדל בו, התקופה שהוא גדל בה, אפילו יותר רחוק. בוא נגיד שאפילו יש השפעות של הכוכבים והמזלות. כמו שהגמרא אומרת, לאדם נולד מזל מאדים, הוא טיפוס חם מזג, הוא יהיה לו יותר קל לכעוס, לקנה או דברים כאלה, ובכל זאת יש הבדל בין השפעה לבין שלילת הבחירה החופשית. רוצה לומר, בוודאי שהרבה דברים משפיעים על הבן אדם, אבל לעולם הם לא נוטלים ממנו את הבחירה החופשית. אז יכול להיות שיהיה יותר קשה, אבל בסופו של דבר יש בחירה חופשית. ולגבי הטענה התיאולוגית, איך אפשר להגיד שיש בחירה חופשית? הרי כביכול זה בעצם לוקח את מצמצם את השליטה של אלוקים. אומר הרמב״ם, נכון, אבל בעצם אלוקים זה שבחר את זה. הרי הוא נתן לנו את הבחירה החופשית. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ברא את האדם, והוא החליט, הרי זה לא שאנחנו יצרנו את עצמנו ככה. הוא רצה בצד רצונו, חוכמתו, ומה שזה תואם לרצון שלו בבריאת העולם, שלאדם תהיה בחירה חופשית. מכיוון שזה הוא רוצה והוא עושה, לכן זה לא מקטין אותו ולא מצמצם את השליטה שלו. אז לסיכום. הרמב״ם אל עסק בסוגיה, בעקבות הפסוקים שלנו, כן? האם יש בחירה חופשית אובייקטיבית? כלומר, שהשם ברא את העולם, נתן בחירה חופשית לבן אדם או לא נתן בחירה חופשית? אומר הרמב״ם, נתן בחירה חופשית לבן אדם. אוקיי, ולכן עם אלה נבחר בטוב. אבל הרב קוק לקח את הסוגיה הזאת עוד צעד אחד קדימה. והרב קוק אומר, גם אם יש בחירה חופשית אובייקטיבית, כלומר, השם נתן לנו בחירה חופשית, לפעמים הבן אדם מבחינה סובייקטיבית מפסיק להאמין בבחירה החופשית. כלומר, יש לך בחירה חופשית, אבל אדם משכנע את עצמו שאין לו בחירה חופשית. למה? כי כשאדם עושה משהו לא קשורה, אדם חוטא, אדם למקום, אדם לחברו, אדם לעצמו לפעמים, סתם עושה דברים שהוא מרגיש לא טוב איתם. זה הרגשה מאוד קשה. זה הרגשה מאוד קשה. מה, אני עשיתי זה? אני מסתכל אחורה ואני אומר, מה, באמת ככה התנהגתי? באמת ככה עשיתי, ככה אמרתי, ככה דיברתי? או לשלילה, באמת לא הצלחתי לעשות את זה, או נמנעתי מלעשות משהו טוב? זה הרגשה מאוד קשה. זה הרגשה של כישלון. זה פוגע בביטחון העצמי. ולכן מה אדם מעדיף לעשות? להטיל את האשמה על מישהו או משהו אחר. כלומר, אנחנו הרבה פעמים נוטים להדחיק ולברוח מלקחת אחריות על המעשים הרעים שלנו, ואיך אנחנו עושים את זה? מפתחים מנגנון שאנחנו מסבירים לעצמנו למה זה לא אנחנו עשינו. כלומר, אנחנו נשלטנו על ידי דברים מבחוץ. לפעמים אדם יכול להישלט, להחליט שהוא נשלט מלחץ חברתי, זה הם, זה החברה, זה הבוס, זה האישה, זה הילדים, זה הבעל, זה ההורים, כל מיני אנשים שבעצם הם גרמו לי להתנהג כמו שהתנהגתי. או הגעתי לאיזה מצב רוח מאוד, רגש מאוד חזק, עצבות, ייאוש, כעס, קינה, דיכאון, לא יודע מה. ולפעמים אפילו אובר שמחה, אובר התלהבות, ואדם עושה דברים לא טובים, זה לא אני, זה הרגש, זה הבקבוק, זה המוזיקה. אלף ואחד תירוצים שאנחנו בעצם מסבירים לעצמנו למה בסופו של דבר זה לא אנחנו שעשינו את אותו דבר שלא טוב. והמנגנון הזה וההדחקה הזאת שבה אני מאשים את הסביבה ולא את עצמי, את המדינה, את העולם, את השם אולי, אז בעצם אנחנו כביכול הפסקנו להאמין באותו רגע בבחירה החופשית. או יותר נכון, אנחנו רוצים לא להאמין בבחירה החופשית, כי זה יותר קל לנו. טוב, אבל יותר מזה, לפעמים אנחנו גם מתייחסים ככה לאחרים. כל מיני אנשים, אנחנו כאילו דנים אותם לקו זכות, ואומרים, טוב, אין ברירה, מה הוא יכל לעשות? צריך מאוד להיזהר מזה. זה יכול להיות מאוד בין הורים לילדים, או לפעמים מחנכים לילדים, או אפילו סתם חבר טוב, או בן זוג, או מישהו שאתה מאוד מאוד אוהב אותו, ואתה רוצה לסנגר עליו, אז אתה בעצם מסביר לעצמך, או אפילו לא, שזה לא באמת אשמתו. צריך לבחון כל מקרה לגופו, אבל איפה שכן עלו בחירה חופשית, והוא בחר בהתנהגות לא טובה, צריך לתמוך בו. אבל זה לא נכון להגיד לו שלא הייתה לו בחירה חופשית בכלל. לכן אומר הרב שהתשובה מתחילה בעצם מבידוי ולקיחת אחריות. מזה התשובה היא בעצם התהליך ההפוך מהסברים ותירוצים. כי בתשובה אדם מסתכל אחורה. חוזר לאותו סיטואציה ומצב ואומר לעצמו, נכון, היו השפעות מבחוץ, נכון, הייתי במצב רוח שהוציא אותי מהשלווה, נכון, קרו כל מיני אירועים וכו', בסופו של דבר הייתה לי בחירה חופשית ואני בחרתי להתנהג לא קשורה. זו הייתה הבחירה שלי, אף אחד לא כפה עליי. אומר הרב בלשון של הרב, באורות התשובה, אחד מהיסודות של התשובה הוא הכרת האחריות של האדם על מעשיו, שבאה מתוך אמונת הבחירה החופשית של האדם. כלומר, לקיחת האחריות זה בעצם אני מחזיר את המושכות אליי. אני אומר לעצמי, זה לא נכון ששלטו עליי, זה לא נכון שאיבדתי שליטה, לא איבדתי שליטה, אני נכנעתי. ואני בחרתי מתוך רצון, מודע יותר, מודע פחות, לנהוג כמו שנהגתי, ולכן עכשיו אני מתחרט על זה. ואני עושה וידוי על זה, ואני מכיר בעובדה שאכן לא בחרתי בטוב, כמו שהתורה אמרה לנו בפרשה הזאת. אני בהחלט בחרתי ברע. אני בחרתי ברע, ועכשיו אני מתקן את זה על ידי התשובה, ומחזיר את הבחירה שלי לטוב. הרב מוסיף עוד נקודה מעניינת בפסקה, שזה גם הופך את האדם לחופשי יותר. כלומר, למרות שהתשובה לכאורה עושה לי, היא מפגישה אותי עם צד לא נעים, שבו באמת אני התנהגתי לא קשורה, אין מה לעשות. התשובה, אבל אני מרוויח ממנה משהו אחר הרבה יותר גדול. כי התשובה מחזירה אותי להיות אדם חופשי. כי הרי ככל שאני מלא יותר בתירוצים והסברים, כל הסבר כזה, זה אומר שאני פחות אדם חופשי. אני יותר משועבד. אני אדם נשלט על ידי כל מיני גורמים סביבתיים. וככל שאני מסביר על עצמי עוד ועוד 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 ועוד, אני כל הזמן הולך ומקטין, הולך ומקטין את מרחב הבחירה החופשית שלי, ואני יותר ויותר הופך באדם משועבד. אני אדם נשלט על ידי הסביבה. אם לא לגמרי, לפחות חלקית. לכן אומר הרב שכשאדם עושה תשובה, הוא חוזר להיות אדם חופשי. אז מצד אחד זה לא נעים לדעת שבאמת ככה בחרתי, מצד שני אני מחזיר לעצמי את החיים. אני אדם בוחר. מה נפקמינה? איפה זה יבוא לידי ביטוי? אחד הביטויים זה, מה יקרה אם הסיטואציה תחזור על עצמה עוד פעם? אם אני החלטתי שאני מוותר לעצמי, החלטתי שזה לא אני, אני נשלט. כל פעם שמעצבנים אותי, או כל פעם שאני עצוב, או כל פעם שאני באובר שמחה, כך אני מגיב, או עייף, או לא משנה מה. אם אני מאבד את הבחירה החופשית, לא מאמין בה כבר יותר, אז גם אם הסיטואציה תחזור אלף פעמים, אני אלף פעמים מתנהג בדיוק אותו דבר. אבל אם אני אומר לעצמי, אוקיי, הייתה טעות, פשלה, פדיחה, אני לוקח אחריות על זה. אני יודע שיש לי בחירה, הייתה לי בחירה, לא הייתי חייב לנהוג ככה. אתם יודעים, בסוף החיים חוזרים על עצמם בכל מיני סיטואציות. אז בפעם הבאה שאני אתקל בסיטואציה דומה, אני אזכור שיש לי בחירה חופשית. ואני כן אצליח לנהוג אחרת. ואם לא בא, אז בפעם הבאה. כלומר, רק על ידי הכרה באחריות שלי, אבל אני חוזר להיות אדם חופשי, יש גם אפשרות לתקן מכאן ולאבא, ולא לחזור על אותם טעויות כל הזמן, בגלל שבעצם אני לא מאמין שאפשר בכלל להתנהג אחרת ובצורה שונה. לסיכום, אנחנו בעצם רואים מהפסוקים האלו שמדברים על הבחירה בחיים, סוגיה מאוד משמעותית והיא מאוד קשורה גם לימים אלו. אנחנו בעזרת השם במוצאי שבת השנה הולכים להגיד סליחות ונכנסים בצורה מאוד אינטנסיבית לראש שנה, עשרת ימי תשובה ויום כיפור. ואחד מהעניינים של התשובה זה לא רק תשובה על מעשה פרטי. יש לפעמים תשובה שאדם צריך לעשות במחשבה, בתפיסת העולם שלו, בגישה שלו לחיים. גם בזה צריך לעשות לפעמים תשובה, גם אם זה לא חטא בצורה ישירה. ואם ניקח את הסוגיה שלמדנו עכשיו, אנחנו צריכים לפעמים לעשות תשובה על הבחירה החופשית. אנחנו באמת מאמינים שיש בחירה חופשית? אנחנו באמת מאמינים שגם באותם מצבים שנהגנו לא כשורה, הייתה לנו את האפשרות להתנהג אחרת. ועכשיו מתוך זה אנחנו עושים תשובה. לוקחים חזרה את המושכות לחיים. אנחנו לא נשלטים, חותכים את כל החוטים האלה שאנחנו התרגלנו ששולטים עלינו בחיים, אנחנו מפסיקים לדבובה על חוטים. אנחנו חוזרים להיות אנשים חופשיים. נכון, זה לא פשוט להיות חופשי. אבל מצד שני זה אושר להיות חופשי. וגם אני יודע שבסופו של דבר מה שתיקלתי, מה שקלקלתי, אני יכול לתקן. וככה לאט אנחנו בעזרת השם נחזור בתשובה כולנו, ומובטחים אנחנו שכל מי שבא להתאר, אז מסיימים לו מן השמיים. כלומר, מי שלוקח אחריות על החיים שלו, מי שלוקח אחריות על המעשים שלו ועל הדיבורים שלו, בסופו של דבר גם הקדוש ברוך הוא עוזר לו לבחור באמת בחיים ולוחס וחלילה בהפך. שבת שלום.